השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום וברכה לכולם. יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה כולנו בשורות טובות, ברכה והצלחה. גם רפואה וגם שמחה וגם הגנה. כל הברכות, מה שאדם צריך שיהיה לו בעזרת השם. לפעמים בן אדם מבקש משהו כל כך הרבה זמן, והוא לא יודע שהוא בכלל לא צריך אותו. הוא חושב שהוא צריך אותו. השבוע אני נפגשתי בנתיבות עם איזה בן אדם, שהוא סתם ככה סיפר לי באופן כללי, עד כמה הוא היה לחוץ להתחתן. בן אדם שהוא כבר בן 40, היה לחוץ מאוד להתחתן, ועשה את... כמובן אדם צריך להתחתן, אין פה ספק. היה מאוד מאוד לחוץ, ועשה את כל האתרים באינטרנט, את כל העיתונים, את כל השטחניות, הוא ניסה ועבר והתאמץ, וכל התיקונים, בכל מיני קברים, בכל מיני מקומות. בסופו של דבר התחתן, ברוך השם, הוא מקלל את היום שהוא התחתן. מקלל את היום שהוא התחתן, מסכן. מקלל, הוא ממש בסבל גדול. סיפורים שם סיפורים, ממש, מה שהוא אוהב לאכול, יתכין הפוך. מה שהוא אוהב ללבוש, יתשים הפוך. את המרכך כביסה שהוא לא אוהב, יתשים. הכל יתעשה הפוך כדי להכאיב לו, כדי להציק לו. לפעמים אין תקשורת, לפעמים אין חיבור, אבל זה, לפעמים אדם מבקש משהו, והוא לא מודע שכדאי לפעמים להרפות, כדאי לפעמים לשחרר. אני גיליתי את השחרור, פותר בעיות. פותר בעיות זה דבר שידוע מראש, כולם יודעים את זה כבר, אבל קשה לעשות את זה בפועל. אולי גם אפשר להסביר איך לעשות את זה, זה גם דבר שהוא פשוט. אנחנו נסביר את זה בצורה פשוטה. המוח של האדם משפיע בין אם האדם מודע לכך, או בין אם האדם לא מודע לכך. המוח שלו משפיע עליו. זאת אומרת, עכשיו נניח אדם, אני יישב איתו בארוחת צהריים, במסעדה שהיא נחשבת טובה, ולפני כן יבוא אליו חבר ויאמר לו שהמסעדה הזו ספציפית, האוכל שם על הפנים, החליפו שם את השף, ופשוט הוא לא יודע לבשל, הוא לא יודע להכין אוכל, אוכל דוחה. למרות שזה לא נכון, למרות שאני אסביר לו, תקשיב, לא נכון, השף עובד פה כבר 20 שנה, זה אותו שף, אני מכיר, אני אוכל כאן קבוע, עדיין תהיה לו התייחסות מאוד מאוד ברורה וחזקה לפרטים השליליים שהתהוו להם באמצע ארוחה, מה שאולי היה שם לב אליהם לפני כן, מאשר לפרטים החיוביים שיש בארוחה. דוגמה נוספת, עכשיו אני אומר שבן אדם רוצה להכיר מישהי לזיווג, לשידוך, אני אומר, תשמע, הבחורה הזו היא בחורה טובה, יש לה עבודה טובה, הכל, אבל קצת, לפעמים יש לה בעיה שהיא מדברת הרבה, לפעמים היא מדברת הרבה. אז משהו יתרשם, בסופו של האירוע, הפגישה, הוא יגיד, תשמע, היא מדברת המון. למרות שיכול להיות שבאמת היא לא דיברה, היא דיברה בצורה רגילה, נורמלית, כמו שכל אדם מדבר. אבל זה שהדגשתי לו את העניין הזה, לכן גם כשרוצים להחזיר בן אדם בתשובה, או לחזק אדם מבחינה רוחנית, לא אומרים לו, תעשה כך וכך. כשאומרים לו, תעשה כך וכך, אתה מדגיש אצלו את הדבר שהוא לא עושה עכשיו, אז הוא מוצא אצלו התנגדות בקשר לדבר הזה. לכן באים בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, כדי להשפיע על האדם, בכל מיני השפעות. השפעה על האדם היא צריכה להיות דווקא, עכשיו, השפעה זה מהמילה משופע, שיפוע. אל תבוא לבן אדם ישר, פנים מול פנים, אלא בשיפוע, בצורה יותר הפוכה, צדדית, שיפוע. השפעה ראשון שיפוע. אתה מגיע לאדם בצורה ישירה, אתה אומר, תעשה ככה וככה, ויוצא אצלו התנגדות. כי המוח עובד בצורה כזו שגם אם אתה רוצה, להתנגד אליו, וגם אם אתה לא רוצה להתנגד אליו, הוא משפיע עליך, כי יש לו אינפורמציה. לכן, למה אנחנו מקפידים בתורה לא לשמוע לשון הרע? נכון, שאומרים לשון הרע על מישהו מסוים, ואז אתה רואה אותו לאחר מכן. לא משנה כמה אתה לא מאמין. מנקרת בך התחושה הזו שהלשון הרע שסיפרו לך עליו הוא אמיתי. כל דבר אתה בוכה, הנה באמת זה נכון, כן, זה באמת מצדיק את מה ששמעתי. וככה אתה מתעסק, אתה ככה בודק, לכן התורה מזהירה מלשון הרע, מלדבר לשון הרע. אפילו לשון הרע, לא רק האדם שדיבר או האדם ששמע, גם האדם שדיברו עליו, מסכן, מהו השם? יש כל מיני תשובות בזה, אבל העיקרון זה שהאדם שדיברו עליו, היה צריך להתנהג בצורה אחרת, היה צריך להסתיר את עצמו יותר, כדי שלא יגיעו למצב שדיברו עליו. כמובן, שאם אין בו אשמה ודיברו עליו, והוא בעצמו לא עשה מה שהוא צריך לא לעשות, והוא לא עשה, הכל בסדר אצלו, אין לו שום עוון. למרות שאומרים ששלושתם, אין לו שום עוון. אבל במידה באמת שהוא לא שמר על הדרך הנכונה של להציג את עצמו, להראות את עצמו, להתנהג בצורה מסוימת בציבור, כמו שהתורה מצווה, אז יש בו חלק גדול, הוא נושא בנטל, הוא נושא באשמה. אז העניין של השפעה הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב ברמה כזו, שזה כמעט הדבר שיכול ממש להציל חיים של אנשים. ממש להציל חיים, אני אומר לכם, לפעמים אני רואה, איך אני רואה את זה למשל, הרבה אנשים שמגיעים בעיות רפואיות, כל מיני טראומות, כל מיני פחדים, כל מיני בדיקות ששולחים אותם. ואתה רואה איזה תוצאה או איזה, שלחו להם איזה הודעה שהבדיקות תקינות או משהו כזה, אתה רואה חבר אדם פורח באוויר, מאושר, הכל היה בסדר, כמו אתמול, כמו שלשום, פשוט שינו לו קצת את המודעות, אמרו לו זה, הוא הולך למות, והנה אמרו לו עכשיו שהוא בריא, ולמרות שלא קרה כלום טכנית בגוף, הכל היה בסדר, טעות בבדיקות, או שחשד מסוים, כי הרי הרופאים יש להם שיטה, שיטה מלחיצה, לכן כל הרפואה הפסיכיאטרית הולכת וגואה ומצליחה ועולה, וכל הכדורים הולכים ומתפתחים, כל הפרמקולוגיה של פסיכיאטריה הולכת ומתפתחת בצורה כזו אינסופית. למה? כי הרופאים מבחינתם שנה א' ברפואה לומדים, אולי הם לא לומדים את זה באמת בספרים, אבל מסבירים להם, אל תיקח אחריות. לזרוק לבן אדם את האינפורמציה הכי קשה שאמורה להיות, שעוד יסתבר איתו משפטית. תגיד, לא, הכל בסדר, הכל תקין, כמה אנחנו רואים אנשים שטובים את בית חולים, את הרופאים, טובים תביעות אישיות, אזרחיות, כי הוא אמר ככה ולא שמו לב וככה קרה, ובסופו של דבר התינוק נולד ככה. לכן הם מלמדים את הרופאים לתת את ההבחנה, את הדיאגנוזה הקשה ביותר. שבוע, שבועיים הבן אדם יהיה לחוץ, אבל הם לא יודעים שיש אנשים שהם נלחסים ללחץ, אז הופכים להיות משוגעים. כי יש אנשים שיחסים לך, זוכרים להיות שוגעים. לא יכולים לאכול, לא יכולים לשתות, לא יכולים לדבר, לא יכולים ללמוד, לא יכולים לעבוד, לא יכולים לעשות שום דבר. מה שיש להם, מה שתקוע להם בראש, זה העניין הזה, לא משתחרר מהם. לא נותן להם לפעול בשום צורה. ואנשים כאלו, לספר להם דבר מסוים, בצורה מסוימת, בלי שום אחריות, זה גורם לנזקים, ואנחנו רואים את הנזקים האלו, אני בכל אופן רואה, נפגש, רואה, שומע. צריך גם להיזהר עם זה, אבל ככה זה דרך של הרפואה הקונבנציונלית היום. בכל אופן, על מה ההשפעה באמת משפיעה? ההשפעה החיצונית. יש עניין כזה, לדוגמה, אסביר לכם, שחברות עיינות, חברות עיינות, יין, מענבים, שמייצרים עיינות, מזמנות כל מיני מומחים ביין, שיתאמו את היין שלהם. וכל אחד נותן ציון, 5 כוכבים, 7 כוכבים, 10 כוכבים, 2 כוכבים, כל אחד נותן ציון לפי הרמה של היין. יש כמה מחקרים שמראים את זה, כשהורידו את התוויות מהיינות הזולים, והדביקו עליהם תוויות של יינות יוקרתיים, ומהיינות היוקרתיים הורידו את התוויות היוקרתיות, והדביקו עליהם תוויות של יינות זולים, פלאי פלאים. 60% או 70% מהיינות הזולים הפכו להיות היוקרתיים בעיני המבקרים, והיינות היוקרתיים, שנחשבים יוקרתיים, הפכו להיות זולים בציון שלהם. כמובן זה השפעה, כמובן זה פלצבו, פלצבו זה השפעה על המוח בצורה מסוימת, גם משתמשים בזה בעניין של תרופות, כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אבל בכל אופן, איך אני מושפע, איך אני יכול למנוע השפעות, מה ההשפעה גורמת, ואני אסביר לכם. ההשפעה, דבר ראשון, מתחלקת לשני תחומים. יש השפעה ישירה ויש השפעה אחורית. שאומרת, השפעה אחורית, שהיא לא מגיעה באופן ישיר, משפיעה על האדם יותר מאשר ההשפעה הישירה, הפרונטלית. אני אסביר עוד פעם, כשאני מפרק את הדברים לאט לאט, עד שנבין כולנו את העניין. ההשפעה הישירה, שימו לב טוב, זאת השפעה המלל או התמונה שמעוברת לאדם, או התחושה או האינפורמציה שמעוברת לאדם, היא אינפורמציה ברורה ללא תחפושות. אוקיי, למשל, כשאני אומר לאדם, תעבוד יותר טוב, העבודה שלך לא טובה, אתה צריך לשפר את העבודה שלך, התפוקה שלך במפעל נמוכה. אתה צריך לעבוד הרבה הרבה יותר טוב, כי אני לא מרוצה מהעבודה שלך. זו אמירה עם השפעה ישירה. אבל כשאני אומר לאדם, המפעל קצת בנפילה, אנחנו צריכים לבדוק מה הבעיות, כל אחד צריך לעשות בדק בית, בכלים שלו, בעניינים שלו, אולי זה מהמסחר, אולי זה מהשיווק, אנחנו צריכים להרים את המפעל. פה השפעה אחורית, מצד שלישי, זאת אומרת, אתה לא אשם, יש בעיה מסוימת שכולנו נמצאים באותה סירה, אז ההשפעה הזו יותר טובה ויותר חזקה, לטוב ולמוטב, מאשר השפעה אישית. עכשיו יש בן אדם שיש לו בעיה נפשית, בעיה רפואית, הוא אוהב לאשן, אוהב לעשות שטויות, לא משנה מה, אומר לו, אל תאשן, אל תשתה, אל תעשה שטויות, אל תסתבך עם עצמך, זה כמובן לא יעזור. כי יש את המוח האוטומטי, שעובד בצורה כזו, שכל האינפורמציה הזו לא משפיעה עליו בכאו זה. לא משפיעה עליו בכאו זה. אפילו תראו את זה אצל ילדים קטנים, אצל ילד קטן. כשההשפעה ישירה, אל תעשה בלגן, אל תקשקש על הבית, אל תשבור את החלונות, לא יודע, כל אחד והילדים, לפי השכונות, לפי השכונות. יש שורים, יש כאלה רוצחים היום, יש, כל אחד, יש כאלה רק גונבים, יש כאלה רק, כל אחד וזה שלו. היום זה כבר לא משפיע. אתה חייב, מה אתה חייב לעשות? אם תעשה ככה וככה, אז אני לא אתן לך ככה וככה. או אם תעשה ככה וככה, אני כן אתן לך את הפרס הזה, או את הדבר הזה, או את העניין הזה, או את המתנה הזו. זאת אומרת, היום הילדים שאין להם כל כך דעת, הם ילדים קטנים. כמה חכמים יכולים להביא? הם לא מבינים. לא. היום אבל האמת, היום אני ראיתי באמת, כן, כן, יש ילדים שמבינים, פלאי פלאים, אני... הייתה אצלי אתמול משפחה. ככה אני צוחק, אני עושה להם כל מיני, אני מעלים להם דברים, עושה ככה, מעלים פה, מעלים שם, סתם משחקים כאלו של אשליות אופטיות. אז אני אומר לילד, היה שם איזה שטר של 50, אז אני אומר לו, מה אתה רוצה? את זה או את הסוכריה? מה הילד בוחר? ילד בן 3, מי בוחר את הכסף? איפה זה? לא, את בוחר את הכסף. הילד נורמלי בוחר את הסוכריה. הוא לא, הוא לקח את השטר, הוא אמר, מותק שלי, בזה אני יכול לקנות 4 סלסלאות של סוכריות. אני הייתי באלם, זה ילד בן 3, זה לא ילד בן 7-8 שמבין. בן 3, בן 4. היום אתם רואים אותם עם הפלאפונים, הכל, עושים ככה מעבירים, הילדים קטנים, פלאי פלאים. איך הם משתמשים ואיך הם משתלטים על הטכנולוגיה. היום הילדים זה דור שונה ממה שהיה לפני 10 שנים, זה משהו אחר לגמרי. אז כן, נחזור לעניין של ההשפעה. אז כשאתה אומר את זה בצורה ישירה, למה המוח לא מקבל את זה? כי המוח רגיל לדרך מסוים. המוח בדרך כלל של 80% מהאנשים, כן? אפשר להגדיר אותו כעצלן. עצלן, מוח עצלן. למה המוח עצלן? המוח מעוניין לעשות את מה שהוא רגיל ללא מאמץ מסוים. זאת אומרת, אם האדם רגיל לעשן, או לאכול פחממות או עמילנים, הוא רגיל לזה, זה נוח לו, הוא נהנה מזה. המוח מקבל את התחושות הכימיקליות החיוביות מהפעולות האלו. אז למה להתחיל ליצור התנגדות? פשוט זה המצב, אני מקבל. אז כל מה שיגיע בצורה פרונטלית, המוח פשוט, כמו תחשבו, כמו כשיש על המוח מכסה כזה, מחליק מאוד מקרח, שכל מה שאתה שם עליו מחליק נעלם, אתה לא יכול להעמיד עליו שום דבר, הכל מחליק. ככה כל אינפורמציה ישירה לתוך המוח, שהיא התנגדותית, פשוט נעלמת. פשוט נעלמת ולא מקבלת שום, לא מקבלת שום אפקט של השפעה. אם כן, למה ההשפעה ההפוכה כן מביאה תוצאות? למה? כי עדיין, קוראים לזה התיאוריה של קצה הקרחון, כשרואים קצה ככה נוסעים בים, שתים בים הארקטי או באיזה ים, איך קוראים למקום הזה ששם קרח? בחרמון? לא בחרמון. איך? ארטיק? אנטארטיקה. לא מבין בגלובוס, בשיעור היסטוריה זה, גיאוגרפיה, איזה שיעור זה? אני לא זוכר איפה הייתי, גיאוגרפיה משהו. אז שרואים איזה ככה, איזה קרחון יפה כזה, צץ מהמים בצורה ששפיץ, רואים, ממש מעניין מאוד, איזה יופי, אבל הם לא יודעים שמתחת לקרחון הזה יש טונות של קרח בגודל של עיר. קרחון ענק. אז המוח הוא מאוד מאוד עמוס ומאוד מאוד מורכב, אבל הפעילות הראשונית שלו זה לדחות. קודם כל לדחות, כדי לא להתאמץ. כדי לא להתאמץ. לפעמים שבן אדם מרגיש שהוא קצת לוחצים עליו, שהוא מרגיש שהוא קצת בסטרס, נגיד מבוס או מאשתו או מהילדים שלו, אז הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה להיפרד מהמקום הזה. כמו שמסופר, זה קצת מצחיק, אבל מסופר על איזה מפעל אחד, שהיה שם בוס מאוד מאוד קפדן. מאוד קפדן, כל דבר היה מקפיד, היה פשוט מטריד מאוד את העובדים שלו ברמה אובססיבית, כדי שהם יעבדו ויתנו תפוקה מקסימלית. בסדר, עד שממש שני עובדים החליטו ביניהם שהם כבר לא מסוגלים, חייבים שבוע חופש. אין חופשים, אין מחלות, שום דבר קורע אותם. בוס כזה אכזרי. אחד ישב חשב מהשניים האלו, אמר, יש לי רעיון גאוני. חלה הסולם טיפס, נתלה על המנורה במפעל. ככה עומד ככה, מחובר למנורה, נתלה עליה ועומד ככה באוויר, תלוי. אחרי כמה שעות מגיע בעל המפעל, מסתכל, מסתובב, מה קורה, מקפיא. לפתע רואה את העובד שלו, תלוי על המנורה. והעובד השני, למה אתה מסתכל עליו? אומר, תגיד לי, מה קורה פה? אומר לו, אני מנורה. אני מנורה, זה מה שאני. בא למפעל, אמר, רד למטה, נראה לי זה השתגע, אולי קיבל איזה בעיה פסיכיאטרית או משהו כזה, לך שבוע חופש, לך, תיקח לך תרופות, תירגע, שלא יעשו לו בלגן בדין לעבודה, לך, קח לך שבוע חופש. השתגע. טוב, לוקח את הדברים, מבסוט, צריך לעבוד עליו, כמו שעובדים על הקבן בצבא, לוקח את התיק שלו, יוצא, לפתע הבחור השני גם הולך איתו. בא למפעל, אמר, לאן אתה הולך? בנומותק שלי, בחושך אני לא עובד. אז זה דבר שצריך לשים לב גם, שלא ללחוץ יותר מדי, כי בסופו של דבר, יש עוד גלי צחוק בסוף, כן? בכל אופן, כן. למה ההשפעה, נחזור, למה ההשפעה האחורית עובדת יותר חזק? כי להשפעה האחורית, בוא נגיד, ההשפעה פחות פרונטלית, יותר השפעה שהיא יותר בגדר הצעה, להשפעה הזו אין התנגדויות. כי היא לא מאיימת על המודע, על המוח האוטומטי. היא לא מאיימת עליו. עכשיו לדוגמה, אני רוצה שאדם מסוים יפסיק לעשן. אז אף פעם, בשום פנים ואופן, אני לא אומר לו שיפסיק לעשן. אני לא אומר לו, אבל כשהוא יתחבר לסיגריה, יעשן אותה, ידבר על הסיגריה שלו, אני כן אכוון אותו בשיחה, למשל, לריח השנוא עליו. איזה ריח אתה שונא ביותר? או מה הטעם? איזה טעם הכי מגעיל אותך? בדרך כלל נשים זה שומן. שומן של כבש או משהו כזה, נשים בדרך כלל לא אוהבות. ועושים במילים מסוימות, הקבלות בין השומן של הכבש למשל, או האור של העוף, לבין הסיגריה, וזה מתחבר, ולאחר מכן המוח לא מבין מה קרה, אבל כשהוא משן את הסיגריה הוא מרגיש טעם מוזר. יש גם עוד איזה... כן? אני לא יכול להסביר את זה בצורה מפורטת יותר מדי, כי זה כלי מאוד מאוד חזק של השפעה, אבל אני יכול לתת באופן כללי הסברים איך זה עובד. אבל אתה... ברור, כן? אני, קודם כל, מי שהיה בשיעור של הסיגריות לפני 3 שנים, נראה לי, בתקווה זה היה, היו 40 אנשים, ו-20 מהם הפסיקו לעשן. 20 מהם הפסיקו לעשן. ואפילו יבניאלה, יבניאלה, כמה הייתה משנת ביום? 2 קופסאות? 50 שנה? 40 שנה? משהו כזה? כן, הבחורה החרדית ש... הפסיקה לעשן אחרי שיעור של 30 דקות או 40 דקות. פלוס 20 אנשים, מתוך 40. ואף פעם לא אמרתי להם להפסיק לעשן בשיעור הזה. אפשר לעשות שיעור כזה, בעזרת השם, כן, למה לא? בשמחה רבה, נעשה שיעור כזה. התמכרויות, האמת זה שיעור מאוד מאוד מורכב, אני צריך להיות בלי קבל, אז לא הייתי עושה קבלת קהל בשיעור, הייתי עושה רק שיעור, ואחר מכן הייתי נפגש קצת, בשביל תקשורת מילולית קצרה. עכשיו, זה שיעור מאוד מורכב, כי אני צריך לחשוב על כל מה שהאנשים מולי חושבים, ומה זה אוהב ומה זה לא אוהב, ואני צריך להיות... ברור. ברור, בלי שאתה רוצה להפסיק. ברור. תראה, זה לא, כמובן, אני לא, אין פה קסם, זה לא עובד על כולם. זה לא עובד על כולם. זה יכול להיות גם שזה לא יעבוד עלייך, יכול להיות, אין פה קסם, זה לא קסם, זה פשוט אדם שמקשיב למילים ומתחבר למילים, והוא מרגיש שהחיבור לעניין הזה, חוט הימורים, סיגריות, סמים, אוכל, לא משנה מה, כל דבר שהוא לא טוב לגוף, בכלל כל דבר שהוא בצורה מוגברת הוא לא טוב לגוף, ואפילו לשתות יותר מדי מים זה לא בריא, כן? כל דבר צריך להיות במינון. אבל באמת היום אם אני חושב שצריך לעשות איזה שיעור מסוים על התמכרויות, זה התמכרויות לכעס. האנשים מכורים לכעס, כעס ועצבים ולחץ, זה באמת יותר גרוע מהכל. לפי דעתי ככה אני חושב, אני יודע בוודאות שהמחלות הקשות, סרטן ולב, הכי חזקות כרגע בעניין של הסטטיסטיקה, הן הכי חזקות. וכמובן, כל הרופאים אומרים, לא רק אני אומר את זה, אבל כל הרופאים אומרים, שיש השפעה פסיכוסומטית בין הנפש לבין הגוף, יש השפעה בתחושות של האדם. וזה ברור וברור שאם יש דבר שהוא, אם יש בן אדם שיגיד לי, או להפסיק לעשן או להיות רגוע יותר, כמובן שיגיד לו, תמשיך לעשן ותהיה רגוע יותר. כמובן, זה אין ספק בכלל. כי עובדה שיש אנשים שלא מעשנים, לא מעשנים, ואוכלים בריא, ואתה רואה שהם נראים לך בסדר, ופתאום צרות על גבי צרות, יכול יש גנטיקה, אבל אנשים גם בלי גנטיקה, שאני שומע. אבל כשאתה מדבר איתם, אתה רואה בן אדם שכלפי חוץ הכל בסדר, אבל בפנים, מהפוכות ומחשבות ותסבוכים ושליליות. זה... לפעמים אדם חושב שאם הוא מחייך כלפי חוץ, אז זה הפתרון. צריך אדם לראות בפנים, עמוק פנימה, לראות מה קורה אצלו. זה דבר שהוא חשוב. מה קורה פנימה? בתוך הנפש, איך האדם מרגיש. תראו, שימו לב טוב. הרבה פעמים, הרצון שלנו לעשות משהו מסוים, הוא בכלל לא הרצון האמיתי שלנו. המון פעמים. זאת אומרת, שאפשר לתאר את זה כמו תיאטרון בובות. הן זזות, הן נעות, הן מתקשרות, הן צוחקות, הן קופצות, אבל יש אדם מלמעלה שמנהל אותם עם החוטים ביד, ומשחק איתם, ומזיז אותם לפי רצונו. אבל על פניו נראה שהן פעילות, שלא, כמובן, אני מדבר על ילדים שלא יודעים מה יש מאחורי המסך האדום. אני מדבר על ילדים שרואים פתאום את הבובות זזות, מבחינתם כשהם רואים את זה פעם ראשונה. הם מנסים להבין איך הבובה שיש להם בבית יושבת ולא זזה, ואיך הבובה הזו כן זזה ומקבלת חיים של עצמה. זה כל מיני ילד שרואה את תיאטרון בובות, ככה הוא חושב. לאט לאט הם מבינים שזה משחק של בן אדם, כשהוא מתגלה בסוף האירוע, והוא חושף את עצמו, אז הם מבינים. אבל לפני כן הם רואים בובות זזות לפני עצמם, בשביל אף אחד ייגע בהם. אנחנו, בחלק גדול מהרצונות שלנו, שכביכול אנחנו חושבים שאנחנו רוצים, נניח עכשיו שבן אדם שהוא שטיין, שוטה, הוא חושב שהוא רוצה לשתות. הוא מרגיש שהוא צריך עוד כוס, הוא מרגיש שהוא צריך עוד לגימה, עוד בירה, עוד מה שיש, יין או וודקה, לא יודע מה ששותים. הוא מרגיש שהוא צריך את זה, הוא רוצה את זה. עכשיו הרצון הזה, זה לא באמת הרצון האמיתי שלו. איך אנחנו יודעים את זה? אדם בדרך כלל צורך את החומרים שלא טובים לגוף שלו, של סיגריות, עצבים, כעס, שתייה, אוכל, פחממות, סוכרים, לא משנה, כל הדברים האלו, שהוא צורך את החומרים הלא טובים לגוף שלו, זה מגיע משני מקומות. שני מקומות מאוד ברורים. או מקום שהוא במצב שלילי, קשה לו, כואב לו, נפל לו, הפסיד, או מקום שהוא במצב חיובי, הצליח לו, יש ארוחה טובה, יש קפה טוב, שיחה מעניינת, מדליקים סיגריה, יוצאים פאב או לאיזה בית מרזח, שותים משהו, או מקום חיובי, או מקום שלילי. אוקיי? יש כמובן בעניינים מסוימים כמו הסיגריות, שאדם גם מעשן בקצב היומיומי שלו בגלל ההרגל. אבל אני מדבר כרגע על מצבים רגשיים שהם קיצוניים לשני הצדדים. מה זה אומר, הסכמה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת בפשטות, כשאדם, שימו לב טוב, כשאדם נמצא בחוויה רגשית מסוימת, או מינוס או פלוס, לא משנה, או מינוס או פלוס, מתחברת אליו תחושה אוטומטית של הדבר האסור, נקרא לזה הדבר האסור, כן? לא משלם על זה. הוכחה לכך. אדם שמעשן, מי מעשן כאן? היכן תעשנו יותר? כשיש אירוע או שאתם סתם בבית? אירוע. היכן תעשנו יותר? כשאתם בלחץ או שהכל רגוע? בלחץ. למה? כי יש תחושה רגשית שנכנסה למצב. מה התחושה הרגשית הזו? היא יכולה להיות חיובית או שלילית, זה לא משנה. אז מה זה אומר? זה אומר שאני מגביר, ניקח דוגמת הסיגריות או את השתייה, אני מגביר את התהליך של השתייה, כשאני חווה חוויה מסוימת. עכשיו, החוויה הזו היא לא חוויה שגורמת לי לרצות לעשן, לדוגמה, אלא חוויה שמחייבת אותי לעשן. כי תמיד, 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 בכל אירוע אני אעשן יותר. אין אירוע שאני לעשן פה פחות, מאשר שאני יושבת בבית סתם. תמיד בכל אירוע אני אשתה יותר, תמיד בכל מצב רגשי, חיובי או שלילי, אני אעשה את הפעולה שאני רוצה להיפטר ממנה בצורה מוגברת יותר. עכשיו זה קשור גם למשל לכעס. כשבן אדם בחוויה רגשית, עוד פעם, חוויות הרגשיות שמתאימות את עצמם למצב שאני מדבר עליו. אני לא יכול להרחיב, זה יכול לקחת 6 שעות, אבל נסה, תבינו אותי. אחר כך תשמעו את השיעור עוד פעם ותבינו יותר. למשל עכשיו אדם שנמצא בהתארגנות ליציאה. היציאה היא דבר משמח. סיום הלימודים של הבן שלו, קבלת תואר מהאוניברסיטה, לא משנה, משהו מסוים, אירוע מסוים שהוא משמח. השלב של ההתארגנות מכניס את האדם ללחץ, והוא יכול להתעצבן או לכעוס שהחליפה לא מחובסת, או פתאום האיפור נעלם, או איפה הנעליים. הוא יכול לכעוס הרבה יותר מאשר אם סתם הוא יושב בבית, נכון? וזה הגיוני, כי יש פה מצב של לחץ, התארגנות. עכשיו, למה המצב של ההתארגנות מוביל את האדם לכעס, אם ההתארגנות הזו היא לצורך דבר טוב? אנחנו יודעים שכעס זו חוויה שלילית. 90% מהאנשים, 95% מהאנשים, יודעים שכעס זו חוויה שלילית, חוויה לא טובה. איך אני מקשר, איך המוח מזמין את הכעס דווקא לאנרגיה החיובית, לאירוע, ארוחת ערב, למשל, גם התורה אומרת את זה. כשנכנסת השבת, ההכנות לשבת, יש שני מלאכים שנכנסים לבית. אם האנשים צועקים וכועסים, אז המלאך אומר, כך יהיה גם שבת הבאה, והמלאך הטוב עונה אמן, בעל כוחו. בעל כוחו, הוא לא רוצה, אבל זה הקוד. אבל אם יש תחושה טובה, כי תמיד יש שטן, גם לפני חתונה, בכל כתובה, כל כתובה שיש, יש שם שטן. כל חתונה, יש שטן. יש בלגן. כל חתונה כמעט. בלגן קטן, בלגן גדול, זה לא משנה. אבל כשאדם נמצא בחוויה רגשית חיובית, למה הוא כועס? כי הוא לא מצא את החליפה, או כי החולצה לא מגועצת. בואו נחשוב על זה לעומק, באמת. בואו נחשוב על זה לעומק. אם נניח ניקח את האסכולה שאומרת, שכשאני כועס, אז אני פורק משהו מסוים, תחושה פנימית, אני פורק אותה החוצה. האם כשאתה כועס, אתה מרגיש לאחר מכן יותר טוב? לא. אחרי שאתה כועס, אתה מרגיש, יש איזה שם, אתה זועף. זאת אומרת, אתה עם פרצוף זועף, בלי סיבה, הסיבה כבר הסתיימה, מצאת את החולצה, אשתך טעתה, כעסת, זרקת עליה את כל הבית, צעקת, יצאתם, אז אתה זועף, סיימת עם הכעס, פרקת אותו. מה קרה? הכל נמשך. אבל שימו לב טוב, וכשאני אנסה להצחיק את האדם הזה, או שאני אנסה לרצות אותו, אפילו התורה אומרת, אדם בשעת כעסו, עזוב אותו לנפשו. עזוב אותו לנפשו. אבל לא משנה מה תעשה, אתה לא תצליח לשנות בקלות את תחושה שאחרי הכעס, כן, אחרי הכעס, סיים לכעוס. אם אתה באדם זר ואומר לך שהיום אולי יחייך אליך, אבל מרגישים את התחושה. ניקח את הצד השני, ההפוך. כשאדם שמח, מושר, מלא בשלווה ובנינוחות ובצחוק, איך אני יכול להוריד לו את המצב רוח? במילה אחת. מה שמעתי שאמרו עלייך ששמן? במילה אחת, פום. לא רואים את זה, אבל כך מדברים. מה? במילה אחת, אתה מוריד לו את המצב רוח. בשנייה אחת. אפילו יכול להיות בלי מילה, אפילו מסתכלים עליך ומדברים. עליי מדברים, מסתכלים עליך, מה אומרים? מורידים את המצב רוח. יותר גרוע מזה, היום יש את הפייסבוק. פייסבוק. מה זה באנגלית? פרצוף ספר? ספר הפנים. פייסבוק. ספר הפנים. היה גם איזה בחור מרוקאי, פתח חנות של נעליים. אז קורא לי נעלבוק. כן, בכל אופן, הפייסבוק הזה, אני שומע עליו הרבה, המון. כל קבלת קהל, אני שומע על הדבר הזה. זה כמו, אני חשבתי על זה, דווקא אתמול ישבתי עם איזה בן אדם שאני משתף אותו במחשבות שלי, שזאת אשתי במקרה, כן? היא היחידה שאני יכול לדבר איתה ככה. השטויות שאני חושב עם עצמי. אז אני שומע כל הזמן, הפייסבוק זו פלטפורמה לסכסוכים ומחלוקות. כן? זה השם שלה. זה... אין, אחרי שאני שמעתי וחקרתי והבנתי מה הדבר הזה, מראים לי תמונות משם, כשאני שואל על תמונה, שאפשר לראות תמונה, מיד מראים לי, אין בעיה, פעם היה קשה להשיג תמונה, אני צריך להשיג, אני אצלם מהבית, היום בשניות מתוך הטלפון, מתוך הפייסבוק הזה, גם היה את הוואטסאפ הזה, זכרונו לברכה, מתוך הדבר הזה, שם מוצאים תמונות, בשפע, בכל התמונות, הכל מראים לך, תראה, תביא תמונה של בן אדם ההוא, של הסבתא, שנייה, הנה, יש לי ממש, כמו אלבום תמונות. זה... לא מצאתי בזה דבר חיובי, אבל בכל מקרה אני רוצה להסביר מה זה העניין הזה. הפייסבוק, שימו לב טוב, פלטפורמה למחלוקות וסכסוכים בתחפושת. מה זה אומר? יש מישהו שאני מטפל בו הרבה הרבה זמן, והוא מאוד מאוד פתוח איתי. הוא סיפר לי שהוא לא מרגיש טוב. למה אתה לא מרגיש טוב? כי הוא ראה בפייסבוק חבר שלו מהכיתה, שימו לב טוב מה שאני אומר, הוא גדול, אתה מבוגר, אבל אפשר לראות אנשים גם שלמדו איתך. הוא אומר שהפייסבוק הוא חכם, כמו רובוט, שהוא משער את מי אתה מכיר. הוא כאילו עושה עליך מחקר, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל זה אלגוריתם כזה שחוקר עליך, אולי לפי הסגנון כתיבה שלך, אולי לפי התמונות שאתה מעלה, אני לא יודע בדיוק. עכשיו הבנתי. הוא רואה מהחברים שלך, ואז הוא רואה מהחברים שלהם, נכון? או שהוא רואה בטח איפה אתה גר, והוא... מה הגיל שלך? בקיצור, מאוד מתוחכם. ואז הוא מזמן אליך אנשים מהעבר שלך. פלאי פלאים. כשאני רוצה להיזכר בעבר שלי, אני פותח ספר מחזור, נכון? עם כל מיני שירים על הבן אדם הזה, זה היה ככה, זה היה ככה, כל אחד וכל מיני פזמונים כאלו מעניינים על האופי של האדם. כן. ככה, כל מיני דברים כאלו. היום הוא משער, אז האדם הזה סיפר לי שתפל במצב נפשי עדין. שהוא ראה שהאדם השני, החבר שלו מהכיתה, שהוא היה כביכול נראה יותר מוצלח ממנו, לפי דעתו ולפי דעת כולם, פשוט הייתה לו ירידה נפשית, והגיע לזה מוות שקר או המשפחה, לא משנה, שהוא קנה רכב חדש. עכשיו, כשקונים רכב חדש, אז מצלמים. ומכניסים את התמונה לתוך הפייסבוק, וכולם רואים את זה. אפשר לראות פשוט מאוד. זה גרם לו לעצב ולקנאה, וזה הפיל לו את המצב רוח. באדם שלא דיבר אותו כמה שנים, באדם שלא תקשר אותו כמה שנים. ואז אני הבנתי מה הנזק של הדבר הזה. אתה כל היום עסוק בלראות מה יש לאחר. אתה כל היום, מה אתם מעניינים? כן, זה דבר טיפשי, זה דבר מפגר, אתם צריכים להפסיק עם זה. כן, לא, לכן, ברוך השם, בסדר גמור. כן? זהו, רק לשתיהן הן? 4, 5? זהו, לכל השאר יש? שם ירחם. כן, יש, מיליונים, פלאי פלאים. ממשיכים. אתה עסוק? את זה אני כבר לא נתקלתי. זה אני כבר לא מכיר. אני יודע מה זה הפייסבוק. פייסבוק ווואטסאפ. זכרונו לברכה וואטסאפ. אז כן, אתה רואה את האדם הזה, ואתה בעצמך מסתכל, בוחן, מה יש לו, מה יש לה, מה היא לבשה, איפה היא גרה, מה היא עשתה, איזה אירוע, כל אחד בוחן את הצד השני, אנשים שהוא לא מכיר, וזה גורם לקנאה. והקנאה גורמת למחלוקות, והמחלוקות גורמות לשנאה, וככה נוצר פירוד בעם ישראל. וחלק גדול מהפירוד זה בגלל הפייסבוק. ועכשיו כל זה נסתר. כשאתה רואה את האדם, כשאתה מדבר איתו, אז אתה עושה לו פלוס, נכון? פלוס, כאילו, כזה פשש, לא? פלוס. איזה יופי, נותן לו מחמאות, אבל בתוך תוכך אתה מקלל אותו. איזה כלב, איזה אפס, איך הוא הצליח ואני לא הצלחתי. מאיפה הוא השיג, אני חייב גם להשיג. ואז אתה נכנס לסחרחורת עם עצמך מבחינה רגשית, ועוד יומיים מהחיים שלך, פאק, נעלמו, בגלל העצב הזה. ואנשים מכורים לדבר הזה. היום מגיע אליי לבית מאדם בן 50, איזה עניין פרטי, בין לבין יצאתי לעשות שיחת טלפון, וכשאני חוזר, אני רואה אותו שהוא בפייסבוק, בן 50, בבונו של עולם, מה יש לך לעשות? אתה איש עסקים. סבתא שלך יש פייסבוק? השם ירחם וישמור. ואז אומרים, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. איך מתירים את זה? יש המון שיעורי תורה, יש תכנים חיוביים, יש משפטי מחץ, כל מיני פידבקים, כל מיני מילות חיזוק. לא צריך את כל זה זריקי לפח, ואל תשתמשי בזה. זה שטויות. אני לא אומר כאילו שלא תשתמשי, תשים מה שאת רוצה, אבל סתם אני אומר אופן כללי. זה שקראו לי, זה עבודה, פלטפורמה טובה לעבודה, לפרסום, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה, זה יכול להיות גם טוב לפרסומת, אבל בכל מקרה, הכלי הזה פסול לחלוטין, מכל הבחינות. הבן אדם, פשוט עסוק במה קורה אצל האחרים. וככל שאנשים האלו קרובים אליו יותר, ועוד משהו שאמרו לי, חקרתי על זה, אם אתה מעלה תמונה, ואחד לא עשה לך את האישור הזה שהוא אוהב אותך, לייק, אז אתה גם בחזרה לא תעשה לו. אתה מרגיש עליו כעס. למה הוא לא עשה? למה הוא לא דיבר? כמו שבן אדם, כמו אדם שנמצא בפינת ליטוף. באמת. פינת ליטוף, כמו חיה. הוא פשוט זקוק לליטופים של האנשים כדי להרגיש טוב עם עצמו. אני מצטער שאני מתאר את זה ככה. אבל זה בדיוק כך, בדיוק. האדם פשוט מושפע מחיצוניות טיפשית לגמרי, לגמרי, ממש. וכאילו שהעניין הזה, אתם צריכים גם להבין, יש אנשים ש... אתם יודעים, תשמעו, מסופר על אדם אחד שהיה מאוד מאוד עשיר, והיה מתרברב וקולה לכל החברים שלו מאכלים ומשקעות, ופשוט מאוד, איך אומרים, מקובל בחברה. לוקח אותם לכאן, לבתי מלון, לטיולים, לפינוקים. ואבא שלו היה אדם מאוד מאוד חכם. יום אחד הם ישבו לשיחת אב ובן כזה. אבא שואל אותו, תגיד לי, כמה חברים אתה מעריך שיש לך? חברים אמיתיים. חברים אמיתיים, 35, 40, לא אמיתיים יש לי 200, 5, 40. אמר לו, באמת, מה אתה אומר? הוא לא כן, בוודאות, אמיתיים, אמיתיים, 35, לפחות. אמר לו הילד, וכמה לך יש אבא? אתה כבר בן 70, אני בן 30, אמורים להיות לך אולי 6,000 חברים, נגיד 2,000 אמיתיים. אמר לו, אני אולי, אולי יש לי חצי חבר. אולי. אמר לנו, תהיה רציני, אתה בעל מפעלים, אתה בעל עסקים, כולם מתגנדרים מסביבך. יש לך אולי חצי חבר? אמר לו, כן. אמר לו, אתה לא נורמלי. אמר לו, אני לא נורמלי, בוא נעשה בדיקה. לקח ממכלאות הצון כבש, שחט אותו לשבת, הביא לו את הראש של הכבש, אמר לו, תכניס אותו בשק. לך עם השק הזה, עם אדם הזה, לכל החברים שלך, האמיתיים, ותאמר להם, רצחתי עכשיו בן אדם, בבקשה, המשטרה רודף, תחביאו אותי, עד שהמשטרה תעבור. באמצע הלילה אבא שומע דפיקות בחזרה, הוא רואה את הילד, אמר לו, נו, מה קרה? אמר לו, אבא, אפילו אחד מהם לא קיבל אותי. אפילו אחד מהם לא מפתח לי את הדלת. העיפו אותי כולם בבושת פנים. אמר לו, החצי חבר שיש לי, תלך. אמצע הלילה. למחר בבוקר הוא בא, אמר לו, אבא, הוא שמר עליי, הוא הגן עליי, הוא היחיד. החצי חבר שלך הציל אותי, כי אני הבן שלך. חבר אמיתי, זה לא דבר שפשוט להשיג. כן? זה לא דבר שפשוט להשיג. אז התורה אומרת שעדיף חצי חבר אמיתי, 100,000 חברים לא אמיתיים. זה ברור. אז אנשים יושבים ורואים, אם יש לי 3-4 לייקים, 5 לייקים, הוא מזלזל בזה. אבל אם יש לו 200, הוא מתייחס לזה, הוא מרגיש טוב, מרגיש ביטחון. אבל ה-200 האלו בכלל לא מכירים אותו, לא מתייחסים אליו, סתם לחצו ככה כזה על הדרך. אני משער לעצמי שזה גם מה שקורה. אבל השלוש האלו שכן אוהבים אותו וכל הזמן איתו ביחד, שכביכול מעודדים אותו, אליהם הוא לא מתייחס, הוא מתייחס לזה ככישלון. אתם רואים דבר כזה, דבר כזה למשל, שהוא קיים והוא נפוץ מאוד, זה משנה את החשיבה החברתית בעולם. משנה את החשיבה החברתית בעולם. ולכן היום המצב הוא כמו שאנחנו רואים אותו היום. וכשאתה רוצה לשנות בן אדם, אתה רוצה להשפיע עליו השפעה חיובית, יש קושי מסוים בלומר לאדם את האמת בפנים, תעשה כך וכך, תהיה כך וכך, תבנה כך וכך. קשה, קשה מאוד לעשות את זה. לכן אתה צריך לבוא בדרך הפוכה, ועוד דרך, ועוד דרך, ממש להקשות על המוח שלא יבין שאתה רוצה להשפיע על הבן אדם. אנחנו צריכים להיות חכמים. אנחנו צריכים להבין גבולות. להבין גבולות, תדעו לכם. גם להורים אני אומר את זה. הגבולות שאדם יוצר לעצמו, הם יותר חזקים מהגבולות שההורים יוצרים לאדם. כי בדרך כלל, גבולות שאדם אחר בונה אצלך, לא משנה מי הוא, אתה תזלזל בהם, אתה תיבד בהם, אתה תגרש אותם, אתה תתנתק מהם. אתה רוצה ליצור גבולות משלך. הגבולות שאתה יוצר לעצמך, הם בדרך כלל חזקים יותר, יציבים יותר, משמעותיים יותר. אנחנו בעזרת השם נאחל לעצמנו שלא נצטרך לקבל בשורות רעות כדי לשנות את הדברים שעוברים עלינו. כי כשהאדם רוצה, הוא מצליח. כשהאדם רוצה, הוא מצליח. וההוכחה הפשוטה לכך, כמו שאנחנו רואים, שאנשים כל יום מפסיקים לעשן בקופת חולים, כל יום אחרי הודעות רפואיות, כל יום מפסיקים לעשן. כל יום. אני אומר לכם, אני נתקל במקרים כאלו, שאנשים גם נאלצים להפסיק לעשן, וגם אנשים שמקבלים בשורה רפואית לא טובה, זה דבר שהוא מעניין מאוד, ומחליטים שמעתה ואילך, אין שום דבר, טק, 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 מפסיקים, הם מצליחים וממשיכים, לפתע פתאום הרופא מתקשר ואומר, תשמע, יש טעות בתיק, זה לא, הכל בסדר, הכל תקין, אין צורך, בטל את כל הפגישות. האדם נמצא באופוריה, אז אני יכול להמשיך להרוס לעצמי את הבריאות. עדיין לא הצלחתי. בואו נמשיך. אז מתחיל בסיגריה, כדי שלא יהיה לו נעים מעצמו, אז מתחיל בסיגריה. אגח עוד סיגריה, ואז עובר לשתי קופסות, מה שהיה שפעם קופסה וחצי מגיע לשתי קופסות. איך האדם מצליח לעשות דבר כזה לעצמו? זה אדם שהחשיבות של הערך של החיים שלו, החשיבות של החיים שלו, שואפת לאפס. שואפת לאפס. רק כשתוקפים אותו, כשתוקפים אותו, כל מיני כיוונים, הוא מתעורר. אבל כשמסבירים את הדברים בצורה פשוטה, הוא לא מתעורר. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל להשתלט על הרצון שלו. מעשה הרצון שולט עליו. מה זה רצון? רצון זה תחושה שאני עוצר לעצמי כדי לקבל משהו מסוים. אבל פה זה לא רצון. פה זה ממש השפעה אפקטיבית, ישירה, שלך אין שום שליטה עליה. רצון נגד רצון. אתה רוצה? תרצה לראות את החיים כמו שהם. כמו שהם. לפעמים אני רואה, אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, הרבה אנשים גם עשיתי להם את זה שהם כאן. אנשים שמתלוננים על החיים שלהם. קשה לי פה, נמאס לי פה, כואב לי פה, מתעצבנים, בוכים, מתלוננים. מה אני אומר להם? יש פה מרכז דוידוף. לך, לך תראה מה קורה שם. מחלקה אונקולוגית, לך, לך תטייל שם. לך תראה מה קורה. לך תברר, לך תתעניין. לא, הרב, תשמע, לא, לא להגזים, לא, או, פחדים להיכנס, שמה ידבקו. באמת, אני אומר לכם, זה דבר שהוא לא נורמלי. אנחנו צריכים, אני אומר לכם את זה בצורה, לא משתמעת לשני פנים. יש כל כך הרבה טוב, אני חשבתי, אני זוכר את סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתי ילד קטן. בשביל לאפות לחם פרנה, הייתה נכנסת לתנור ענק מאחורי הבית. בשביל לחבס, היה לה את הסבון הזה עם הצורה של החתול והמגף, אתם מכירים, האדום, הייתה מחבסת בגיגית ממתכת. בשביל להכין אוכל, בשביל הכל. היום יש לך אורז ברור, אורז כי טוב, אורז ברור. חיטה ברורה. כבר מוכן. קמח מנופה, ואם לא, יש לך נפח חשמלית. בצק מוכן גם? זה לא הגיע לנתיבות עדיין. כן? זה לא הגיע לנתיבות עדיין. לאט לאט, זה... נכון, בלי עין הרע נתיבות, זה פלאי פלאים, פלאי פלאים. הכל מכונות כביסה, מייבש כביסה, מה עוד יש? הכל היום, הכל, מוניות היום, הכל... קל, קל, נכון, צריך להיות קל יותר. לא. האדם סובל היום, ונמצא בבעיות נפשיות ותסבוכים, ובקושי מאוד גדול, יותר מאשר הסבא והסבתא שלנו, ששם היה להם קושי מטורף. תכלס, היום באמת, נו. אתם רוצים להתקלח, אנשים רוצים להתקלח. מדליקים את הדוד. יש לי איזה חבר, אמציא לי היום דוד מיוחד, עוד מעט יצא, עוד לא, הוא אומר לך כמה זמן אתה צריך להדליק בשבילך. הוא מזהה ככה כמה, מי אתה, מה אתה, הוא מדליק את הזמן בשבילך, הוא מתקבל לבד, הכל, גם את זה כבר את הכפתור אתה צריך ללחוץ. הכל בטלפון. פעם כדי להתקלח עם מים חמים. אני עדיין זוכר את זה. יש את הקומקומים ששמים על הגז, מערבבים עם מים קרים בגיגית. אני עדיין זוכר את זה. היה דוד שמש, אבל לא תמיד הייתה אפשרות להפעיל אותו. לא תמיד הייתה את האפשרות. לפעמים היו בעיות, לפעמים זה היה קר בחשמל, כל מיני. היינו מתקלחים עם קנקן של מים חמים, נו, שמרתיחים מים, מערבבים מים פושרים. בשביל להתקלח, אתה נכנס היום כמו מלך. פעם היית הופך את העולמות, אבל מה? בסופו של דבר, היום שכביכול הכל יותר קל, האנשים הרבה יותר מתוסבכים. וזה לא כי הם מודעים לעצמם יותר. ממש לא, ממש לא. פשוט, חלק מהסיבות שמשעמם לאנשים. פעם אם אישה הייתה חוזרת מהעבודה, הייתה מכינה אוכל מארגנת. בכלל אנשים בקושי היו עובדות. היום שעובדות, אין בעיה, שיעבדו, איך אומרים את זה? פמיניסטיות. שיעבדו, שעשו מה שרוצות, אין בעיה. מצוין. אבל חוזרת מהעבודה, מוציאה מהמיקרוגל משהו, זה לא רוב, רוב אנשים, לא כולה. מוציאה, מכניסה בקושי מבשלת, בקושי עושה, מזמינה עוזרת. ומה בסוף השבוע? לא מאושרת. משהו לא טוב לה. משהו לא מרגיש. משהו לא מתחבר. לא כיף. למה? כי אין עשייה. אין פעילות. ותראה אישה פשוטה שגרה בבלוק, קומה רביעית, הולכת עם הסלים, הולכת לשוק, חוזרת, הולכת. קרא אותה מרוצה מהעשייה שלה. מרוצה. אני נפגשתי השבוע, אתמול, שישו, אני כבר לא זוכר, אתמול, כן, איזה יום, יום שלישי, אתמול. נפגשתי עם איזה מנכ״ל של חברה גדולה. והוא מספר לי שאבא שלו, שהקים את החברה, היה עובד בחברה הזו, הוא היה בעצמו עושה את הרעפים. הוא בעצמו היה עושה את הרעפים. מדביק את הרעפים על הגג. והם החברה הזו נסחרת בבורסה, והיא שווה מיליונים, חברה חזקה. ואבא שלו עדיין בחיים, כן? והוא אומר לי שאבא שלו חייב פעם פעמיים בשבוע מבוגר לעשות, לחפור, לשים מלט עם הערבים, לעשות משהו בבניינים שלו. חייב. תחשוב אולי שהבן אדם קצת סובל, קשה לו, כואב לו אגב. כשהוא יושב במשרד הרפואה, יש לו נהג, יש לו וילה, בריכה, הכל, מה שהוא רוצה. פיליפיני שמטפל בו הכל. הוא הולך, הוא הכל, יציב. לא מאושר. אחרי שהוא חוזר מהעבודה, אתה רואה אותו מואר, זוהר. לקחו אותו לטיול בתוניס, במקורות שלו, למקורות שלו, טיול מקורות, טיול שורשים. חוזר מאושר, אותו דבר חוזר ככה מהעבודה. תארו לכם. וקונים לו ומביאים לו, לא מעניין אותו. והאדם הזה, שישב אצלי, מה יהיה, עכשיו סגרנו שנה, חודש דצמבר, הרווחנו רק 25 מיליון דולר, מה אנחנו נעשה, מה יהיה שנה הבאה, נעמוד ביעדים, לא נעמוד ביעדים. אני רואה בן אדם, שהוא מולטי מיליונר, יש לו אותו מחכה בחוץ בחנייה, 1,200,000 שקל. איזה מרצדס חדשה, שעכשיו יצא. אתה רואה את הבן אדם ככה יושב? הבן אדם הזה, אין לו כלום. באמת, אין לו כלום. כביכול אתה מקנה בו, אתה רואה אותו כמשהו עליון, אתה מכובד, מוצא, אבל תכלס, בשטח, אין לו כלום. כלום, כלום, אין לו כלום, כלום, שום דבר. ואתה רואה את המטטה רחובות, מטטה ושר. כל בוקר שאני הולך לתפילה, אני שומע אותו מטטה ושר. שר ברוסית, או שהוא מקלל, או שהוא שר, לא יודע. ברוסית זה נשמע אותו דבר, שר ומקלל. אבל הוא שמח. רגוע. אוסף קצת בקבוקי פלסטיק מדי פעם, הולך למחזור, מחליף אותם ב-25 אגורות. שמח וטוב לב, ובריא, ומבוגר, ומאושר. מאיפה האושר מגיע? אז אנחנו חושבים שהוא מגיע מהכסף, מהסיגריות, מהאלכוהול, מההצלחות. האושר מגיע אך ורק מזה שאתה מודע למה שיש לך, אתה מקבל את מה שיש לך, ואתה שמח במה שיש לך. כשאתה רואה בן אדם אחר, עושה ככה וככה וככה, תמיד, תדעו לכם, תמיד תאמרו לעצמכם, מה ששלי, שלי, מה ששלו, שלו, מאחל הצלחה וברכה, שיתעלה ויצליח. כי לפעמים, כשאני רואה אדם מסוים שיש לו משהו, שמגרה אותי או שגורם לי לקנאה, הקדוש ברוך הוא יכול לעמוד בשמיים, ולומר, אוקיי, אתה רוצה את מה שיש לדוד? אין בעיה. הכל עובר אליך. הכל. הכל כולל הכל. גם המחלה שמחכה לו עוד שנה. לא, חס ושלום. תשמע, קצת התלהבתי, תראה איזה בית, תראה איזה יופי. לא, לא, באמת. מה ששאלו, שאלו. לא. אתה צריך להיות מודע לזה, שכשאתה מסתכל על מישהו אחר, אתה לוקח לו את האנרגיה. אבל זה לא טוב. אתם יודעים, כשבן אדם מדבר על לשון הרע על מישהו אחר, הוא לוקח אליו את כל העבירות שלו ומעביר לו את כל המצוות שלו. לא, אם עכשיו נניח, דוגמה, דוד מדבר על ראובן לשון הרע. כל המצוות של דוד עוברות לראובן, וכל העבירות של ראובן עוברות לדוד. כן, אבל הוא לא עוברים לו המצוות והעבירות, רק מי שמדברים עליו ממש ישירות. דוד אומר ליוסי שראובן הוא גנב, שקרן ורמאי. ראובן, אם הוא באמת גרם להייתם נקיים מהשם ומישראל, והוא באמת לא הציג את עצמו בצורה הנכונה, הוא מקבל עבירה, אבל כל המצוות של דוד עוברות לראובן, וכל העבירות של ראובן עוברות לדוד. חוץ מהעבירה הזו של לשון הרע שדיברו עליו. עכשיו, עסקה שווה. לכן צריך להיזהר. אחרי אנשים חושבים שמגיעים לשמיים, כל המצוות שלהם פתאום רואים שקים ריקים. זה בגלל שדיברת, זה בגלל שפתחת, צריך להיזהר. אז הגענו לזה דרך זה שאנחנו אומרים שלפעמים, גם אם אתה רואה משהו אצל מישהו אחר, וזה חשוב מאוד, חשוב מאוד, זה בדיוק ההשפעה שאנחנו מדברים עליה. רואה משהו אצל מישהו אחר, לכן גם באירועים. תמיד להשתדל לעשות את המינימום. לא צריך להוציא לאנשים את העיניים, כמה שפחות, שיהיה טוב לאנשים, שיהיה נעים לאנשים, לא להוסיף, לא להגביר. הייתי באירוע שבוע שעבר, הביא זמר, אחר כך עוד זמר, אחר כך עוד זמרת, עוד זמר. לא ממש הייתי שם ממש באירוע, זה רק את הקטע הראשון, אבל התייעצו לפני כן. זה 20,000, זה רוצה 50,000, זה 120,000 שקל רק הזמרים. אז בשבילו 120,000 שקל זה כמו בשבילנו 1,200 שקל. בסדר? זה ככה בשבילו, זה הרפרנס, ההשוואה שיש לו בין מה שיש לו בבנק למה שהוא יכול להוציא. אבל מה זה גורם לאנשים? להסתכל, לקנה, לדבר, ללחשש. זה דברים כאלו גורמים לנזק. אם לא עכשיו, עוד יומיים, אם לא עוד יומיים, עוד שנתיים, זה גורם לנזק. לכן אנחנו צריכים להיזהר בחשיבה שלנו, לומר, מה ששלי, שלי, לדקלם את זה, כמו מנטרה שחוזרת על עצמה. מה שלא שלי, לא שלי. מה שמגיע לי, אני מקבל באהבה. מה שלא מגיע לי, שילך ממני. ככה גם בזוגיות, ככה גם בחיים, בפרנסה, בהכל. מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, שיתרחק ממני. שיהיה לכולם בשורות טובות. מי שרוצה שאלות, בבקשה.